פותחים בכבוד אכסניה ברשות הרב הגאון הרב רצון הרוסי רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית ושראש הכנס ישר כוח. זה הפעם ה-17 שהוא במשך כל השנה דואג לכך לתכנן כנס נפלא כזה. כבוד ידידי הרב הגאון הרב אברהם שרמן חבר בדין הגדול, כבוד הגאון הרב דב ליאור, מוריי ורבותיי, ישנה תופעה בחוץ שבית הדין עושק את הנשים ובית משפט הנאור הוא דואג לזכויות הנשים. אנחנו נתרכז פה על הסכם גירושין שבבית משפט הראייה שלו והפסיקה שלו כנגד התורה הקדושה וכנגד אורח חיים. נהוג בבית הדין כשמגיעים הסכמי גירושים יש שני סוגים של הסכמים. יש הסכם שמגיע בהסכמה, שני הצדדים מחייכים, נשאר לדיינים רק לעבור על הנוסח אם לא סותר את ההלכה, אם אין כאן כפייה שעלולה לפסול את הגט, ויש הסכם בכפייה. הסכם בכפייה זה לצערנו הרב בעל עוזב את אשת נעוריו לטובת אישה אחרת ולוחץ להתגרש האישה תולת תקוות, והנה בסוף מרימה ידיים אומרת אני מוכנה להתגרש. די מהסבל הזה. אבל דבר אחד אני רוצה להבטיח, את הזכויות שלי, זכות הקיום שלי בעתיד. הבעל כמובן ברוב התנדבותו מוציא הסכם בו הוא מתחייב לתמוך באישה בסכום מסוים צמוד למדד עד שתתחתן. כל זמן שלא התחתנה הוא חייב לשלם. היה בעל אחד שבא לבית הדין אחרי 10 שנים, אומר אני חשבתי שהיא תתחתן, מה אני כל החיים שלי אני אתן? אמרו לו לך תביא לחתן ותיפטר. אבל ההתחייבות זה דברים של יום יום בבית הדין, והבעל הזה היות וההסכם הזה הוא כפוי עליו, למרות שהוא מקבל את החופש להתחתן ולהזניח את אשת נעוריו, אבל הוא מרצונו, אם היו שואלים אותו מה אתה מוכן לתת, היה אומר אני הייתי נותן מתחלק חצי חצי. אבל מזונות אחרי הגירושין כבר נהיה פוסק הלכה, אלו נמצא מקור בהלכה. אבל בדין התחייבות אדם יכול להתחייב גם על מה שהוא לא חייב. הבעל גירש את אשתו ונשא אישה אחרת, כמובן המשפחה גודלת, והנה בא לבית הדין, אני לא יכול לעמוד בשני חיובים, נכון התחייבתי אבל אין לי, אני לא יכול. מאידך האישה טוענת, היות ואתה כבר התחייבת אליי לפני האישה השנייה, אז כמו שבבעל חוב אם התחייב לראובן ואחר כך לקח עוד הלוואה משמעון, בסדרי הגבייה הראשון היא לא הזכות הבכורה, גם כאן לכאורה האישה שהתגרשה תהיה לה זכות, כיוון שאתה השתעבדת אליי והתחייבת ואחר כך נוצרה התחייבות שנייה, אז ההתחייבות הראשונה היא דוחה את ההתחייבות השנייה. יש בדין זה תשובת הראש. הראש מביא שני עובדות בכלל י"ח. הכלל הראשון הוא אומר כך, ראובן היה חיית עני שאין לו פרנסה, ביקש משמעון ללמדו אומנות ואמר לו אני נשבע לך שכל מה שיכנס במשך 5 שנים אני אתחלק איתך חצי חצי. כשהתחיל לעבוד ולהביא פרנסה לבית, אשתו אומרת לו, אדוני, לא מספיק. או מזונות או גירושים. וזו השאלה נשאלה פה לראש. היה הראש מביא בשם חכם אחד, שהיות והבעל חייב לאשתו מדיני אישות, אז ההתחייבות השנייה שהתחייב לשמעון לא תופסת. והראש אומר, הדברים האלה אין להם שום יסוד בהלכה, וזה שונה מבעל חוב. מזונות אישה זה לא מזונות של בעל חוב, כי בעל חוב השעבוד הוא על הנכסים. הנכסים, אם אין בהם לחסות את שתי הלוואות, אז יש דין של זכות קיום וקדימה לראשון. מזונות זה שעבוד הגוף. ולכן פוסק הראש ומובא גם כן באבן העזר, סימן קופנון דלת, שאם אדם נסע אישה ראשונה ונסע אישה שנייה, הרי אותה זכות במזונות לראשונה כמו לשנייה. שאין דין קדימה, כיוון ששעבוד הגוף הוא חל ביחד ברגע אחד, ואי אפשר להקדים אחד על השני. כפי שאמרנו, יש הבדל עצום בין חיוב המזונות לבעל חוב. ואני פה אביא שתי דוגמאות שהן בדברי מרן ונפסקו בשולחן ארוך. בעל חוב שאין לו לווה, שאין לו במה לשלם, והמלווה תובע את חובו, אז הדין הוא אומר לו, אדוני, תחכה. כשרואים שהאדם הזה אין לו שום סיכוי, אז יורדים לנכסיו, מוכרים את הנכסים ומסדרים לבעל חוב. נותנים לו דמי קיום לחודש ימים. אבל המלווה לא יכול להכריח את הלווה לעבוד. אומר לו, אני מצאתי לך עבודה, בוא תעבוד. בבעל ואישה אין הדין הזה. בעל שהוא לא זן את אשתו, הוא חייב ללכת לעבוד. וכך כתוב בתנאי הכתובה, אני אפלח איזון ואפרנס, שהוא חייב ללכת לעבוד. מחלוקת ראשונים, אם עובד בשדה שלו או אצל אחרים, זה מחלוקת בין רבינו תם ורבינו אליהו. נפקה מינה שנייה בין מזונות לבעל חוב. לווה ששילם למלווה את חובו, והנה אך יצא יצא, בא מישהו התנפל על המלווה ולקח לו את הכסף. אין שום זכות למלווה לחזור על הלווה ולהגיד לו, אדוני, הכסף שנתת לי איבדתי אותו. אז מה יש? שלם עוד הפעם. אין דבר זה, אין מושג כזה. הוא יכול להגיד לו, סך הכל תגיד תודה רבה שלא לקחו לך גם את הנשמה. אבל בעל שנתן מזונות לאשתו ואיבדה אותם, הוא חייב לפרנס אותה. נתתי לך, אין לי במה לאכול. וכך נפסק ברמה, וכך פסק הרמה, שאם אב פסק על ביתו להכניס אותה לדוניה, והכניס אותה בלי לדוניה, הבעל לא יכול לקזז ממזונות האישה עבור הדוניה הזאת. זה לא בעל חוב, זה חיים. אומר החזון איש שמזונות האישה הם מאותני של שערה, כסותה ועונתה. כמו שבשערה לא יכול למנוע ממנה, זה חיים שלה, כך במזונות, כיוון שאישה משעה ראשונה שניסית לזה היא נוסעת את נפשה. אז פה יש לנו כאן שאלה בסדר. הבעל העני יכול להתחייב לכל הנשים שבעולם, אבל גם לאישה השנייה אין במה לשלם. האם אנחנו פותרים אותו מההתחייבות שלו, או אומרים לו, אדוני, אתה חייב, לך תחפש, לך תעבוד, לך תעשה דברים בשביל לקיים את המשפחה. אין לך, אנחנו מוכרים את הבית. יש לך בית, נמכור את הבית. על זה כותב הראש בתשובה, ופסק אותה הרמה ביורדיעה סימן רש למדבט, אב שפסק לתת נדוניה בכמה אלפים דינרים לביתו. כיוון שהיו לו הרבה בעלי חובות שחייבים לו, והנה הבעלי חובות האלה ברחו, והאדם הזה נשאר ריק, נשאר לו רק בית וכלי הבית. האם הוא חייב לתת לחתנו מה שהתחייב, או נגיד שלא? אומר הראש שהאב הזה הוא פטור, כיוון שהוא התחייב על דעת כל זמן שיש לו, אבל בזמן שאין לו נפטר. ואומר התשבץ סברה שדענן צהדה, ואדם לא נותן את כל מה שיש לו לביתו וילון ברחובות. אז אנחנו עומדים את דעתו כשהוא נתן לביתו, נתן לה רק על דעת שיש לו. אז לכאורה, אם אנחנו נשווה את ההתחייבות של הבעל לאשתו בזמן הגירושים, לזון אותה צמוד למדד כל ימי חייה, אז רק כל זמן שיש לי, בזמן שאין לי אני לא יכול לשלם. על זה אומר השער המשפט וגם הריבש שיש הבדל בין שבועה להתחייבות. שם מדובר באף שנשבע. אז עניין של שבועה זה בין אדם למקום. שבועה יש עניין שייך להגיד ומדינה דעתה דאחי, אני לא התחייבתי בשביל לקיים דברים שהמקום מחייב אותי. כי החיוב שלו מצד השבועה לא הייתה התחייבות. אני נשבע לתת. אבל כשיש התחייבות, אין אחרי התחייבות כלום. ולא, שום דבר לא יכול לפתור אותו. וכך מביא השער המשפט, כך מביא גם כן החתם סופר, ועוד כמה פוסקים, בית הלל. אז לפי זה, חיובו של הבעל, הוא חייב לצאת לפועל. אומנה. יש הגמרא אומרת, שהנושא אישה, והתחייב, לזון את ביתה 5 שנים, זה פרק הנושא, חייב לזון אותה, בין אם האישה, הבת הזאת יש לה או אין לה. אם הלכה האם וניסית או ניסית הבת למישהו אחר, כבר יש לך מזונות. הבעל מפרנס והוא מכניס כל חודש את מה שמגיע לה במזונות. הוא לא יכול להביא לה מזונות, כי אדם לא יכול לאכול פעמיים, אבל אחד זן ואחד משלם. אומר, וכך נפסק בהלכה, שהוא חייב לזון אותה, בין אם המזונות הם בזול, בין אם המזונות ביוקר. אפילו התייקרו המזונות, ויכול לומר, עדת עדי אחי, לא התחייבתי, הלכה פוסקת שחייב לזונה בין בזול בין ביוקר. בא בעל התז בסימן קוף יודלת ומחדש. מה שאמרנו שחייב לזון גם באופן שהמזונות התייקרו, היינו דווקא ביוקר שכיח, מדד רגיל, 0.5%, 1%. אבל מי שזוכר את התקופה שלו תקום פעמיים צרה לפני 26 שנה, שכל חודש היה המדד קופץ ב-30%, והייתה אינפלציה ב-400%, ב-450 גם כן הגיע לזה, והכסף איבד מהערך שלו, והיו צריכים להדפיס 4 פעמים, לבטל את הלירה בשקל, ובשקל בשקל החדש, והרמב״ם שהיה שווה 1,000 לירות, עשו אותו שקל קטן. זה תקופת האינפלציה. ואנשים באותה תקופה שהיו להם משכנתאות צמודות, לא יכלו לעמוד בהתחייבות לולא התערבות הממשלה. אדם שהיה משלם 200 שקל, הגיע למצב שהוא משלם 4 פעמים המשכורת שלו. כשהמשכנתה לפני האינפלציה הייתה 1/10 או 1/5, או דבר שמתקבל על הדעת. אז כך אומר התז, כשהדברים, כשהמדד הוא מקובל, וזה התייקר ביוקר שכיח, אז אנחנו מחייבים את האב. אבל אם המדד קפץ והייתה התייקרות שלא שכיחה, זה אונס. ובאונס הוא חייב בכל מקרה. מביא ראיה מהגמרא, שהגמרא בגיטין אומרת, רב הונה ורב פפא ורב הונה ברי דרב יהושע, זה גמרא בעין ג' בגיטין, זבון שומשמי, קנו שומשמים ולקחו סבלים להעביר אותם את הנהר, הנהר מרקה. הסבלים האלה קיבלו עליהם כל אחריות, כל אחריות שתיווצר שעד שהסחורה תגיע למחסנים, ואז יקבלו כסף. פתאום הנהר עלה על גדותיו והם לא יכולים לבצע. הם התחייבו להעביר את זה עד יום חמישי, לא יכולים. אז רב פפא ורב הונה חייבו אותם, לקחו מהם משכונות, אתם חייבים, לכו תזכירו חמורים בשביל להעביר את הסחורה. באו אצל רבה, אמר רבה, הם פטורים, אונס דה לא שכיחו. מי חלם שבניסן באייר נהר כמה זמן לא היו גשמים, ולא שאתה תהיה פטור? אתה רוצה להיות פטור? הייתה מתנה. לכן פוסק הבית מאיר שגם ביוקר שלא שכיח, כיוון שהייתה כאן התחייבות, הוא חייב לשלם. כך כותב גם כן השער המשפט. יש מהראשונים, וזו סוגיה מפורשת, שהרי בעצם פה המחלוקת היא באומדן דעת ובענן סעדי. אם ענן סעדי יכול לבטל מקח ולבטל זכויות או לא, מצאנו גמרא מפורשת במסכת כתובות ממזיין, אף שכתב לביתו נדוניה כסף, כסות ופירות שיבוא אמא מבית אביה לבית בעלה, והכסף הזה, הרכוש הזה, נמצא בבית האב, והכלה נפטרה. יש מחלוקת בגמרא הראשי ברמב"ם אם זה מהנישואין, אם זה מהאירוסין, אבל בכל מקרה הגמרא פוסקת שהאב פטור. מה הסיבה? דלא כתב שיש ענן סעדה שאדם לא נותן לחתנו אך ורק בשביל שביתו תהנה מזה. כשביתו לא יכולה להנות, אז הוא לא נותן. זה ענן סעדה. אז ענן סעדה מבטל זכויות. בא תוספות במקום ושואל, לוקח, הלך קנה בפרה ולקח אותה לבית המטבחיים, יצאה טריפה. האם יחזור על המוכר? יגיד לו, אדוני, כולם יודעים למה אני לוקח פרה, אני אוכל כשר, בפרט אם אני אוכל בדץ, שהפרה הזאת בשביל שאני יכול לאכול ממנה. אם היא טריפה, אז אני לא, אף פעם לא הסכמתי לקנות. אז כל דבר נבטל את המקח, כי יש ענן סעדה. התוספות מחלקים חילוק שאנחנו עכשיו נסביר אותו, בין התחייבות חד-סטרית להתחייבות הדדית. כשאדם מתחייב לשני ללא שום תמורה, אז כיוון שאני נותן, שייך לומר שאני נותן על דעתי, כיוון שאני הבעלים, אני הבעלים להתנות, אני הבעלים לפסוק, אז יש כאן ענן סעדה שעל דעת זה אני נותן. כשההתחייבות דו צדדית, אדם לוקח, לא יכול לומר אני קניתי על דעת זה, כי בשעת המחר המוכר יגידו, אני גם לא מוכר לך. אתה מוכר, תמכור, תיקח איך שאתה רוצה. וזה התוספות אומרים, בין אם אדם לא רוצה להיכנס לספק, או אדם נכנס לספק. מה הגדרה של אדם נכנס לספק? כשלוקח הולך לקנות בהמה, הוא הולך להסתכן, כי כולי עלמא יודעים, כשקונים בהמה, אי אפשר להיות פתוחים, שלא יהיו בשיחות. אז הוא על דעת כן נכנס, על דעת הדעה הכי קנה. אגיד, אני לא רוצה, אז השני יגיד, אז אני תשאיר את הפרה כמו שהיא. לא אחרי ששחטת אותה אתה רוצה להחזיר לי. תחזיר את הפרה על הרגליים, אני אחזיר לך את הכסף, זכותך. אבל אחרי שהפרה הזאת נעלמה מהעולם, אתה לא יכול לבוא במקח טעות. או יש לי אנן סהדי. אבל שמה באב, יש סוג מושג של אנן סהדי. אז נמצא כשההתחייבות היא דו צדדית, אז זה מחייב. אז שואל התז, למה בנושא אדם את אשתו, את בת אשתו, שהוא חייב לה רק יוקר הרגיל, אבל יוקר שלא רגיל אנחנו אומרים ענן סהדה, הרי שמה זה התחייבות הדתית, זה לא רק תלוי בו, זה האישה תגיד לו, אדוני, אם אתה לא רוצה לעמוד בהתחייבות שלך אני לא אתן לך, אני לא מסכימה. אז לפי התז יצא שאב שיתחייב לזור את אשתו במסגרת הסכם גירושין והאינפלציה דהרה למעלה, שיהיה פטור. אז המסכנה הזאת לא מלבד שסבלה כל החיים שלה, אלא גם הסכמתה גם כן לגירושין תמורת בסיס לקיומה והבטחתה, גם את זה נשמט ממנה. כיוון שלפי התז יוקר שלו שיח, אלא מה אנחנו נחלק, לפי התוספות ההתחייבות תופסת כיוון שהיא התחייבות דו צדדית, כיוון שהבעל והאישה הם, אני מסכימה להתחתן תמורת זה, תמורת הבת שלי, אני מפרנס תמורת הנישואין שלך, זה הסכמה הדדית. אז לפי התז זה קשה. אז צריך לומר לפי התז שבאמת בכל מקום שיש התחייבות דו צדדית זה מחייב עד הסוף, אבל בנישואין, כיוון שהאישה דעתה קרובה לבעלה, היא לא כל כך היא מחמירה עליו עד כדי כך שאם תהיה התייקרות שלא מקובלת שגם תחייב אותו. אז אנחנו אומרים, זה אומר התז, ענן סעדה, שגם הסכמתה היה דומה לאותה הסכמה של הבעל, כיוון שהולכים ליצור שותפות כמו ששמענו, אז היא גם על מה שמגיע לה מבטרת לכך. אבל בגירושין הדעה הפוכה, הבעל לא יכול לומר את דעתה, אני דווקא אתה עשית לא צרות כל כך, אני לא רוצה לבטר לך אפילו עד הגרוש האחרון. אבל מבחינה הרחתית היבט אחר, יש לשאול כל ההתחייבות הזאת אם היא תופסת. אם ההתחייבות הזאת, כשאדם מתחייב לזון את אשתו כמה שנים אחרי הגירושין, גם אם קבע זמן, 5 שנים, 6 שנים, כיוון שההתחייבות הזאת לא קצובה, אם אנחנו נשאל אותו, מה אתה מעריך, כמה אתה מעריך את ההתחייבות הזאת? אז בדבר שלא קצוב, כותב הרמב״ם בפרק י' א' מלכות מכירה, אין אדם מתחייב, אני גומר, אין אדם מתחייב בדבר שלא קצוב. ושואל הרמב״ם, אם כן איך אדם מתחייב באשתו לזור את ביתה 5 שנים? אומר שמה זה דין מיוחד בנישואין, יש דברים שבנישואין אין קניינים, אלא כמה אתה נותן לבנך, כמה נותן לבנך, עמדו וקידשו. זה מדין עמדו וקידשו. המשנה למלך אומר כך, יש הבדל, דבר שלא קצוב, למרות שמרן פסק בשולחן ערוך כדעת רוב הפוסקים, והביא והרמב״ם חולק, אבל השך אומר לא אומרים כמדי, כדעת הרמב״ם זה דעת יחיד, אבל רוב הפוסקים אומרים שהרמב״ם ורבותיו זה שני רבנים, ויכול להגיד קיבלי רב הפעלים, יש תשובה ארוכה ביביע עומר שיכול להגיד בדבר שלא קצוף קיבלי כהרמב״ם, והחתימה שלי זה חתיכת נייר. אבל אומר מהרחש, גם לפי הרמב״ם אם הבעל מקבל תמורה מתחייב, כשהוא מתחייב על דעת עצמו זה לא חל, כשמקבל תמורה חייב. כך כותב במקצות והנתיבות. פה נשאלת השאלה, נקודה סופית, האם הסכמת האישה לבעל לשחרר אותו בשביל שיוכל להתחתן, זה נקרא תמורה? או נגיד לו, תמורה זה מטבע, כמו שאישה מתקדשת בכסף ולא בטובת הנאה, כך זה הפירוש תמורה. אז רוב הפוסקים אומרים, עצם העובדה שההתחייבות הבעל לא הייתה בחינם, אז לא משנה איזה סוג של תמורה. אבל מהרחש אומר, התמורה שהבעל מקבל זה נקרא תמורה, רק תמורה שיכול להפקיד בבנק. הסכמה שהאישה נותנת לו להתחתן, הוא לא יכול לעשות ממנה כלום. זה לא נקרא תמורה, ולכן ההתחייבות נשארת של הבעל בדבר שאינו קצוף. אז לכאורה נעשה ספק ספקה, וספק ספקה בריא. ספק אם אדם מתחייב בדבר שלא קצוב או לא, וממילא אם מתחייב בדבר שלא קצוב, ההתחייבות שלו היא תופסת. ואם לומר שלא כדעת הרמב״ם, אולי הלכה כמאן דאמר, כשמקבל תמורה, וזה נחשב תמורה, אז ממילא זה מענה. אבל יש לנו כלל שבספק ספקה לא מוציאים ממון. כך כותבים התוספות בכתובות דף עמוד ב'. אז נמצא כל ההתחייבות של הבעל היא מונחת על קרן הצבי. והמסכנה הזאת, כמה שהיא הסכימה, התברר שזה רמאות גדול, שהיא לא יכולה לגבות מהבעל, מה שהמזונות התייקרו מעל ומעבר למה שהתחייב. אלא איך להבטיח את הזכויות של האישה, או בערבות בנקאית, או בערבות אישית, שקרובי האב, הבעל, יתחייבו לכך שהבעל ישלם, ולא יהיה לו שום מצב שיכול לפתור, או שישעבד רכוש, שכבר החוב כבר נמצא פה על מה לתפוס, שאז זה נקרא דבר קצוב. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיתקיים בנו השיבה שופטייך כבראשונה, יועצייך כבתחילה, אמן כן יהי רצון.